נלחמים על כל פירור. מה הקשר בין טעם הלחם להפקרות מינית, ולמה הצרפתים מנשקים כיכר שנפלה לרצפה? פרופסור אריק פלנט, שיצא לחקור את תולדות הלחם, מסביר איך הוא עיצב את פניה של החברה המודרנית יותר מכל פיתוח טכנולוגי. כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. את הביסקוויטים של גראם אין איש בארצות הברית שלא מכיר. פריחים, חומים, מלבניים, עם חורים זעירים שטובים לאפיית עוגות ונוחים לטבילה בקפה. לא מלוכים ומצד שני גם לא מתוקים. בעצם, חייבים להודות שאין להם יותר מדי טעם. שזה בדיוק מה שסילבסטר גראם רצה שתרגישו כשהמציא את הביסקוויטים האלה באמצע המאה ה-19. גראם, כומר פרוטסטנטי מקונטיקט, יצא למסע צלב נגד הרגלי צריכת האוכל של האזרח האמריקאי החדש. המלחמה הזאת קנתה לו לא מעט מעריצים, והפכה אותו לאיש עסקים שעמד בראש אימפריית אוכל מצליחה, ובעיקר חסרת כל טעם וריח. וזה כאמור לא במקרה. הביסקוויטים של גראם, כמו הלחם שלו, נועדו להדחיק את ההנאה, לא לעורר אותה. מסביר אריק פלנט, פרופסור למדעי הסביבה, אוהב לחם מושבע, ומחבר הספר החדש תרבות מחמצת, היסטוריה של הכנת לחמים, מיופים קדומים למודרניים. את גראם, פנת דתי וצמחוני אדוק, אחד מארבעת מייסדי החברה הצמחונית האמריקאית, שהוקמה בניו יורק ב-1850, אפשר לראות כחלק מתנועה של אנשי דת נוצרים, שיצאו באותה תקופה נגד הרגלי החיים המטרניים בצל המהפכה התעשייתית, שבה מכונות אריגה, מסילות רכבת, מנועי קיטור, מחרטות ולא מעט מסבעות, הפכו לחלק בלתי נפרד משגרת חייו של האדם מחדש בעולם המערבי. גראם, מספר פלנט, רצה להחזיר את הגלגל לאחור. הוא הטיף להתנזרות מכל מה שהריח לו כמו הפקרות דתית, ובכלל זה אלכוהול, טבק, קפאין ובשר. הוא קרא למאמיניו לישון על מזרנים דקים, להתקלח במים קרים, לסבן את הגוף באמצעות מברשת קשה, וללבוש בגדים מרושלים שלא יעוררו שום גירוי. אלא שמעל לכל, הוא ביקש לשנות את הרגלי צריכת הלחם המקומי, הלבן, הבצקי, הטרי. הוא ראה בו את התגלמות ההדוניזם במובנו השלילי ביותר. שפיכה עצמית, self-pollution, היא רוע מאוד רציני שמתפשט במהירות במדינה שלנו הרבה יותר מכפי שאני מעז לתאר. כתב בספרו, הרצאה על צניעות לגברים צעירים, שראה אור ב-1834. מה הקשר בין עוננות לבין כיכר לחם לבן? אכילת יתר, או ארוחות ערב בשעות מאוחרות, יובילו כמעט בוודאות לאותו רשע, הסביר גראם באחת מהטפותיו הדתיות, כפי שזו מצוטטת בספר החדש של פלנט. ובזמן שאותן שפיכות יימשכו, יהיה זה בלתי אפשרי לגוף לשמר את הכוח ואת החיוניות שלו, המשיך. וכדי לנטרל את השפיכות, כך האמין, צריך קודם כל להוריד כיכר הלחם משולחן האוכל המשפחתי. גראם גם פרסם ב-1837 את המסה על לחם והכנת לחמים, ובה פרס את משנתו על הקשר שבין צניעות ואורח חיים דתי, לבין אפיית לחמים ביתית. על הנשים האמריקאיות כתב, להתמסר לאפייה ביתית של לחמים טובים מהסוג התפל והקשה. עליהן להבין את חשיבות הקשר שבין לחם טוב לבין כל היצרים המוסריים, האינטלקטואליים והגופניים של הבעלים והילדים שלהם, הסביר. לצורך כך, ייסד גראם את חברת הקמח החדשה שנושאת את שמו. קמח מחוספס, עשוי חיטה מלאה, לא מסונן, שעבר תחינה גסה, ושממנו הוכנו כיכרות הלחם הכהה, שהיה גס, חומצתי, מיוסר ואגמומי, כפי שנוצרי טוב אמור להיות. עשיר בסיבים ובסובין, אך דל בטעם וריח. כדי לעקר ממנו כל תחושה אפשרית של טריות מפנקת, קרא גרהם להשאיר את הלחם בחוץ למשך 12 שעות לפחות. בדעות דומות החזיקה גם שרה ג'וזפה הייל, סופרת, עורכת ופעילה חברתית שחיה באותה התקופה, וידועה כאישה שמאחורי ארוחת חג ההודיה המסורתית. אם הבריאות והאושר של אלה שיושבים לפניכן בשולחן חשובה לכן, אל תגישו להם כיכר לחם חם, קרא באחד מכתביה הרבים. בין שאר המאכלים שעקרת בית טובה צריכה להוריד לחלוטין משולחן האוכל שלה, הוא הלחם הלבן התופח, אמרה בהזדמנות אחרת. כמו גרהם, גם היא האמינה שהדרך היחידה להחזיר את התוהרה לגברים היא להכין להם אוכל ביתי טוב, ושהמאכל החשוב ביותר שאפשר להכין הוא לחם, מסביר פלנט. גם היא, כמו גרהם, האמינה בתכונות המשחיתות של הלחם הלבן הטרי, וקרא לאפות במקומו לחם מחמצת, שעור. קשה, מלא, חומצתי, כזה שלא נמס בפה אלא נתקע בין השיניים. עד כמה הצליח הקמפיין הזה? הייתי משווה את זה לאופן שבו אנשים עם רגישות לגלוטן משפיעים כיום על תעשיית הלחם, אומר פלנט. הקמפיין שלהם פגע במחירות הלחם מספיק כדי לגרום לאופים מקומיים לנסות לתקוף את גרהם בכמה הזדמנויות, כולל בנאום שנסע בבוסטון ובאירוע אחר במדינת מיין. אם אין לחם, תאכלו בריאוש. 10 שנים ועשרות אלפי קילומטרים הם מה שנדרש מפרופסור פלנט, בן 63, כדי להתחקות אחרי ההיסטוריה של הלחם. הוא דילג בין ארצות הברית לסין, לצרפת, לאנגליה, לסקוטלנד ולארמניה. אבל דווקא בישראל גילה את מה שהוא מתאר כעדות המוקדמת ביותר בהיסטוריה לאפיית לחם, באתר הארכיאולוגי אוהלו 12 לחופי הכינרת. למרבה המזל, האתר נקבר תחת 2-3 מטרים של מים. כך הוא נשמר במצב טוב יחסית לכך שחלפו 23,000 שנים, הוא מסביר. בספר החדש, הוא מתאר כיצד הצליחו החוקרים לזהות לא פחות מ-30 זנים שונים של צמחים, ובכלל זה חיטה ושעורה, על גבי אבנים תוכנות, שבאמצעותן הופק מה שנחשב לגרסה הקדומה של הבצק המסורתי. בנוסף, מצאו הארכיאולוגים כמה כלים ששימשו על תקן תנורים, כשלדברי פלנט, העובדה כי מעט מאוד מהזרעים שנמצאו באתר היו שרופים, מעידה על כך שצליה של דגנים לא הייתה דבר מקובל באותה התקופה. מה כן? אפיית לחם. המדענים באתר אוהלו 2 הגיעו למסקנה כי טכניקת אפיית הלחמים לגדות הכינרת הייתה דומה לזו שמשמשת היום שבטים בדרום מערב אסיה, במדבר סהרה ובאוסטרליה, הוא כותב בספר. עשבים וזרעים היו נטחנים ביחד בין שתי אבנים גדולות. את הקמח שנוצר היו מערבבים עם מים, לשים את הבצק בידיים ומניחים אותו להתבשל על אבנים שחוממו בתוך התנור, הוא מסביר. כדי להבהיר שלא מדובר בתיאוריה מופרכת, מדגיש פלנט כי רק לפני שבוע עשה משהו דומה. מאחתי גרגירים של חיטה, הוספתי מים, שיתחתי את הבצק בין כפות ידיי, והנחתי אותו להתבשל על הגריל עם קצת סומסום, פרג, שמן זית וחתיכות בצל. זה יצא מדהים. ולמה דווקא מכל המקומות בעולם דווקא לחופי הכינרת? מפני שהיה לך שם שילוב של מקורות המים של נהר ירדן, ושטחים חקלאיים פוריים עם גרגרי חיטה באיכות טובה. עם זאת צריך לזכור שהאתר הארכיאולוגי בישראל אולי נשמר בצורה הטובה ביותר, אבל ההנחה הרווחת היא שבאותה תקופה הפיקו לחם דומה באזורים נוספים במזרח התיכון, בין השאר בעיראק, באיראן ובטורקיה. הלחם, טוען פלנט, עמד במרכזן של מלחמות דת, הפיכות צבאיות, מהפכות חברתיות, ובאופן כללי עיצב את פניה של החברה המודרנית יותר מכל פיתוח טכנולוגי אחר. האפשרות היחידה שתהיה לך חברה יציבה היא לספק לתושבים קורת גג ומספיק קלוריות במחיר לא גבוה. ברגע שיש לך אנשים רעבים, אין לך משילות, וזה לא משנה באיזה זמן ובאיזה מקום. כפי שקורה גם עכשיו, במקומות כמו לבנון או האיטי, כשההמונים יוצאים לרחובות ומנסים להדיח את המשטר בגלל מחסור באוכל זמין, הוא אומר. אז למה דווקא לחם? אתה זקוק לבין 1,500 ל-2,000 קלוריות ביום, כשהמקור הגדול והזמין ביותר של קלוריות הוא פחמימות, פלנט מסביר. אם אתה בוחן את האזור שבין אפגניסטן לאירופה, אז מקור הקלוריות הזמין והזול ביותר שיש לך הוא חיטה, ממנה אפשר להפיק לחם. כשפרופסור פלנט מדבר על חשיבות הלחם לשמירה על יציבות שלטונית, קשה שלא לחשוב על המהפכה הצרפתית המזוהה עם אמירתה הידועה לשמצה של מרי אנטואנט, אשתו של מלך צרפת, לואי ה-16, שפטרה את מחאת ההמונים באמירה המזלזלת, אם אין לחם, שיוכלו עוגות. פלנט מבקש להעמיד דברים על דיוקם. האמירה הזאת יוחסה לה כחצי מעל לאחר מותה, כשהיסטוריונים ביקשו להצדיק את הפעולות האלימות של המהפכנים, הוא אומר. וגם אז, כפי שחשוב לו להדגיש, לא מדובר היה בעוגות אלא בבריאוש, אותו מאפה צרפתי עשיר בביצים ובחמאה, שנראה כמו החלאה בין מאפן אמריקאי לחלה אישית לשבת. במשך אלפי שנים, האזרח הצרפתי הממוצע אכל קרוב לשני קילוגרם של לחם ביום, הוא אומר כעת. היחס של הצרפתים ללחם הוא יחס של הערצה, יחס שמור למה שנתפס בעיניהם כמקור החיים. בכל מסעדה או בית קפה בצרפת יגיש לך מיד לחם טרי לשולחן. זה נכון שגם בארצות הברית זה מנהג מקובל, אבל פה מדובר בלחם עלוב שמישהו הוציא מהמקפיא, ואילו שם מדובר בבגט טרי שהגיע באותו בוקר הישר מהמאפייה. ולא רק במסעדות ובבתי קפה. אם בחנויות הנוחות בתחנות דלק בארצות הברית תמצאו במדפים שמאחורי הדלפק ערימות של סיגריות, הרי שבצרפת תמצאו שם בגטים טריים מסודרים תחת מנורות חימום כתומות, הוא כותב בספרו. במיוחד נכון היה הדבר בתקופה שקדמה למהפכה, אז דמה היחס המקומי ללחם לפולחן דתי. הצרפתים ראו בנפילת כיכר לחם לרצפה אלבון, שהדרך היחידה לתקן היא באמצעות נשיקה ללחם, הוא כותב. בחלק אחר הוא מצטט קטע מתוך האנציקלופדיה הצרפתית שיצאה לאור בשנת 1782, ובה נכתב כי רוב האנשים האמינו שהם ימותו מרעב אם לא יאכלו לחם. אלא שב-1789 ספגה תעשיית הלחם מכה אנושה. כמות משקעים נמוכה פגעה ביבול החקלאי, ובכלל זה גידולי החיטה והדגנים, וגם גרמה לזרימת מים חלשה בנהרות המקומיים שהתקשו לספק את האנרגיה שנדרשה לפעולת מטחנות הקמח. מחירי הלחם האמירו אז ועמדו על סכום השווה בשליש משכורת של פועל צרפתי פשוט, אומר פלנט. בחודש אוגוסט של אותה שנה, הוא מוסיף, מדובר היה כבר בסכום שווה ערך ללא פחות מחצי משכורת. משם, הדרך למחאת נשים המונית הייתה קצרה. אדוני, אנחנו רוצות לחם, הכריזה אחת משש נציגות הנשים שלואי ה-16 הסגים לפגוש בארמונו. זמן קצר לאחר מכן, כשגרשו את בני הזוג המלכותי מהארמון, קראו אלפי הנשים בהתלהבות, תפסנו את האופה, תפסנו את אשת האופה. כשאותן נשים מכריזות בהתלהבות שהן תפסו את האופה ואת אשתו, הן בעצם אומרות שהן תפסו את האיש שהשפיע על החיים שלהם כפי שהשפיע עליהם האופה המקומי, פלנט מסביר. תחשוב על המאפייה הצרפתית באותה תקופה במונחים שבה אנשים בארצות הברית רואים את וולמארט, משהו גדול שאתה תלוי בו לצורך כל כך הרבה דברים, ועם כל המחירים פתאום מכפילים או משלשים את עצמם, אתה לא יודע מה לעשות ויוצא מדעתך. כך בדיוק נתפסה אז המאפייה בצרפת. זה נכון שלא מעט בעיות הובילו לנפילת המונרכיה, אבל בסופו של דבר, מה שהוציא את ההמונים לרחובות, היה עליית מחירי הלחם. ולא רק בצרפת. באותה תקופה, פחות או יותר, אלפי נשים בדרום ארצות הברית יצאו לרחובות ובזזו חנויות מקולת ומאפיות במחאה על מחירי הלחם הגבוהים, אלא שמסיבה כלשהי החלטנו שלא לכלול את אותם אירועים בתוכניות הלימודים בבית הספר. Southern Bread Riots, שהתרחשו ב-1863 בכמה מדינות בארצות הברית, כולל ג'ורג'יה, וירג'יניה וקרוליינה הצפונית. מאיר הכותב, צח יוקד. לא לדרוך על הבצק. לדברי פלנט, הלחם הוא גם זה שהניע את גלגלי המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית מזוהה אומנם עם פיתוחים מדעיים ומכניים שהולידו מכשור מתקדם שחולל מהפכה בין השאר בתעשיית הטקסטיל, המתכות, התחבורה והחקלאות. אלא שאם תשאלו את פלנט יותר משהיו אלה הקיטור, המחרטה ומכונות הטקסטיל, היה זה ייצור הלחם היעיל והזול שהניע את גלגלי המהפכה, ובלעדיו ספק אם זאת הייתה מתחוללת. התעשייה שהייתה זקוקה יותר מכל למודרניזציה ב-1760 הייתה תעשיית ייצור הלחם, הוא כותב. ב-1780 וב-1790 פועלים אנגלים עברו להתגורר בערי פועלים, מה שהוליד דרישה ללחם זול שלא היה צריך להיות טוב כמו שהוא היה צריך להיות מסביע, לא יקר, ובעיקר זמין בכל רגע, הוא כותב. בחלק אחר הוא מסביר כי באותה תקופה בבריטניה, לב ליבה של המהפכה, מי שעבדו במשך 12 שעות במפעלים השונים, היו ילדים בני 8 ו-9, שניזונו בעיקר משתי מנות של לחם, אחת בתחילת היום ואחת בסופו. בדיוק כשם שתחנות המים היו חשובות להנעת מכונות האריגה, כך היו נחוצים האופים הרבים בבריטניה לצורך תדלוק הפועלים. ובדיוק כשם שהמדענים, אנשי העסקים והמהנדסים התמקדו בניסיון למקסם את הרווחים הכספיים שלהם מתעשיית הטקסטיל, כך מרוץ דומה בהיקפו התרחש בחיפוש אחר אמצעים חדשים לייצור שמרים לאפיית לחמים, הוא כותב בספר. כדי להבין טוב יותר את היקף הבהלה לשמרים, פלנט כותב בספרו כי בין השנים 1875 עד 1900 רשמו מדענים גרמנים 44 פטנטים חדשים לייצור המוני של שמרים לאפייה. האנגלים הסתפקו ב-40 ואילו האמריקאים ב-34. תוסיפו לכך את שאר מדינות אירופה וקיבלתם עד תחילת המאה ה-20 178 פטנטים חדשים להפקת שמרים לאפייה. עד לאותה תקופה היו לך פועלים לבושים בתחתונים, נוטפי זהה, שהיו עומדים על הבצק ומשטיחים אותו באמצעות הרגליים היחפות שלהם, הוא מספר. זה היה גוזל יומיים שלמים. הטכנולוגיה החדשה שפותחה באותה תקופה אפשרה לעשות זאת בתוך שעתיים. אנשים הסתכלו על תהליך ייצור הלחם באופן דומה לזה שבו הם בחנו את מעבר ייצור הטקסטיל למכונות חדשות והחליטו שיותר אף אחד לא ידרוך על הבצק או ייגע להם בלחם בידיים. עד שלפני 10 שנים חזרנו אחורה בזמן עם כל אותן מאפיות בוטיק שכונתיות והאופים שעומדים ומכינים את הלחמים בידיים חשופות. פלנט מייחס אמנם לבריטים את המכניזציה של הכנת הלחם בשלהי המהפכה התעשייתית, אלא שהוא רחוק מלתת להם על זה קרדיט. הם המציאו מכונה חדשה שהכנסת לתוכה בצק, הוספת מים, ולמעלה היה מיכל גדול של פחמן דו-חמצני דחוס, והמכונה פלטה מתוך הלחם שהיה לו טעם של הסבים. גרוע יותר מהמצה, וזה מפני שהם לא השתמשו בשמרים, אלא בסודה. הוא אומר, עד היום אתה לא תפגוש מישהו במסיבת תה בבריטניה שידבר בשבחי הלחם. ידברו על התה, על הספלים, על הממרחים שבין הפרוסות, אבל אף אחד לא ידבר על הלחם עצמו, כי אין לו שום טעם. לדבריו, בשנים האחרונות קמה תנועת נגד של אופים מקומיים שיצאה בקמפיין Real Bread Campaign, הקורא לחזור למקורות של לחם השיעור והתפיחה האיטית של השמרים, כפי שאכלו במשך 2000 שנים. הבעיה הגדולה ביותר היא שלחם טוב דורש מאיתנו את הדבר היחיד שיקר לנו כל כך. זמן. לא יכול להכין לחם טוב בתוך שעתיים. אם יש דבר אחד טוב שבכל זאת יצא לבריטים מהלחם המהיר, זו צמיחתה של תנועת השחרור הנשית בראשית ימיה של המאה ה-20. באותה תקופה לא היה מקובל, לא בבריטניה ובמידה רבה גם לא בארצות הברית, שנשים מהמעמד הבינוני גבוה יסתובבו לבדן במקומות בילוי שלא בליווי גבר צמוד, בין אם בעל או אח, אומר פלנט. מי שקרא על כך תיגר, יצרנית הלחם הבריטית, שקמה בשיאה של המהפכה התעשייתית. חברת ABC, E-Rated Bread Company. החברה הפכה את המאפיות שלה למקום בילוי מועדף על נשים שרצו להיפגש, שלא תחת פיקוח גברי. בתוך זמן קצר, בתי הקפה שלהם הופכים יעד למפגשי הנשים הסופרג'יטיות שיושבות שם על סנדוויצ'ים משולשים ומתכננות את המהפכה שלהן. זה הופך למקום פוליטי מופגן כל כך, עד שבכתבה גדולה שפורסמה באותם ימים בניו יורק טיימס, הוא מפציר בקוראות שלו שמבקרות בבריטניה לעשות את מה שנחשב אז לדבר רדיקלי וללכת לאחת מאותן מאפיות. ואם הלחם תרם לתנועת שחרור האישה בבריטניה, הרי של היהודים, כפי שהוא מדגיש, הוא עלה בלא מעט חיי אדם. כבר 2000 שנה שהנוצרים משוכנעים באמיתת הציטוט שמיוחס לישו, שאמר בסעודה האחרונה, כפי שזו מתוארת בציור של לאונרדו דה וינצ'י, הגוף שלי לחם והדם שלי יין. איפה התחילה הבעיה? בערך בשנת 500 לספירה, חוואים נוצרים מתחילים לזהות כתמי עובש אדומים שצומחים על הלחם. הוא אומר, ואם הלחם מסמל את ישו, ומאחר שלא היה להם מושג שמדובר בעובש, ההסבר היחיד לכך היה שישו מדמם. ומה עושים כשישו מדמם? הולכים ופוגעים ביהודים. וזה היה נכון במשך מאות שנים. בכל פעם שזיהו כתמי עובש אדומים על הלחם, ההסבר היחיד לכך היה שישו מדמם פעם נוספת, והנה יש לך סיבה מצוינת ללכת ולעשות פרעות ביהודים. הרי שורש האנטישמיות נטוע עמוק כל כך בתפיסת הלחם, בין אם באותו דימום לכאורה, ובין אם בהאשמות כאילו היהודים רוצחים ילדים נוצרים כדי להכין מהדם שלהם מצות לפסח. עדות נוספת שפלנט גילה במהלך המסעות שלו ברחבי העולם בעקבות הלחם, נוגעת להיקף צריכת הלחם בימי בניית הפירמידות במצרים העתיקה. בוני הפירמידות התקיימו בעיקר על לחם ובירה, מה שמראה לנו שכבר אז, באלפים השלישי והרביעי לפני הספירה, היה ברור שהדרך המהירה והיעילה ביותר לתדלק את הפועלים במספר קלוריות שיחזיקו אותם למשך יום העבודה, היא באמצעות אפיית לחמים. כמה לחמים? פלנט מספר כי בחפירות שנערכו בגיזה שבמצרים, נמצא חדר האוכל האדיר שבו הכינו מדי יום אוכל ללא פחות מ-20,000 פועלים מצרים שבנו את הפירמידות. אנחנו יכולים להעריך את מספר הפועלים לפי 5,000 כלי החרס שנמצאו שם וששימשו להכנה יומית של לחמים, כשכל כיכר שקלה בין 2-4 קילוגרמים, הוא אומר. ואיך בדיוק הכינו את הלחם בעידן שבו אף אחד לא חשב עדיין על תנורים? מה שהם עשו זה לחפור חור גדול באדמה ולשים בתוכו גחלים בוערות, עליהן להניח את כלי החרס הגדולים, בתוכם היה הבצק שהתבשל באמצעות החום של הגחלים עד שהוא היה מוכן. זהירות הרעלה. כבר 30 שנה שפרופסור פלנט אופה בבית לחם שעור, עד שלפני שנה וחצי הגיעה הקורונה ורבים החלו לעשות כמותו, ולהעלות את התמונה של הלחם שלהם לאינסטגרם. כשהוא מנסה להסביר ממה כל זה נובע, מעבר לשעמום המובן ולזמן הפנוי, הוא מצביע על תחושת היציבות שהלחם מספק לנו בזמני משבר. אני חושב שזה נבע מתוך רצון פנימי להחזיר את התחושה הזאת של בית, של משפחתיות, של קהילתיות, בזמן שכל כך הרבה אנשים מסביבנו מתו, הוא אומר. הוא עצמו, הוא מוסיף, התחיל באותה תקופה לאפות אחת לשבוע כיכר לחם נוספת, כדי להשאיר אותה על מפתן דלתם של השכנים. לא חשבתי שהם צריכים שאכיל אותם, אבל היה פה מסר מבחינתי, שידעו שאני חושב עליהם, שאנחנו עדיין קשורים זה לזה. גם אם אנחנו נפגשים רק באמצעות הזום, זה הרי לא מקרי שהלחם תופס מקום מרכזי כל כך בשלוש דתות המונותאיסטיות, שבכל יום שישי, בקידוש היהודים בוצעים את החלה ביד, ומחלקים אותה בין כולם. ברגע שאתה נותן למישהו חתיכת לחם טרי, אתה מחזיר אותו לחיים. בהקשר זה, פלנט נזכר בסיפור שסיפר לו סבו, יהודי מרוסיה שהיגר לארצות הברית בעקבות הפוגרומים נגד יהודי ברית המועצות בראשית המאה ה-20. כשהייתי ילד קטן, הוא סיפר לי שאימא שלו אמרה לו כל השנים שאם הוא יאכל לחם ביום הראשון להפייתו, הוא עלול לקבל הרעלה, הוא נזכר. רק כשהוא היה גדול הוא הבין שהיא בעצם רצתה לגרום לו ולאחים שלו לחכות יום אחד, כי היה לה ברור שאם הם יאכלו את הלחם הטרי מהתנור, הם יחסלו אותו מיד, ולמשפחה לא יישאר מה לאכול בימים שלאחר מכן. כמו כולם, גם היא הבינה שלחם לבן טרי הוא כל כך טעים וכל כך מפנק, שלא היה שום סיכוי שהוא והאחים שלו לא היו מחסלים אותו באותו רגע. נלחמים על כל פירור. צח יוקד, ניו יורק. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.